שלום, חגיגה כפולה ומשולשת איתנו היום, גם חג החנוכה, גם ראש חודש, וגם שבת רגילה. סיבה למסיבה, סיבה להוצאת שלושה ספרי תורה, מחר בקריאה בתורה, סיבה לדון בכל הדברים הללו ולמצוא את הקשר ביניהם. שלום לכם, שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח, שבת שלום וחודש טוב, הכל ביחד, רב אילון, אבל עד החגיגה הגדולה הזאת, יש איזה כמה תמיד שדואגים לקלקל אותה. והפרשה שלנו לוקחת אותנו ישר לאחים ולמצרים ולמפגש בין יוסף ובין אחד, אבל כדי לא לקלקל את החגיגה היום, נשמור את זה ברשותך לשבוע הבא, ונתעסק היום עם שריד משבוע שעבר ותחילת הפרשה שלנו. אני רוצה לתאר לך את הסצנריו הבא. יושבים שלושה אסירים בבית הסוהר, בגדים מפוספסים, שולחן שש וסיגריות, זורקים קוביות. ומספרים אחד לשני, חלמתי חלום, לא חלמתי חלום, ואחד מהם, אגב שיח, אומר להם, פתרת טוב, לא פתרת טוב, אני אפתור לך, אני אעזור לך. ומהאייטם הזה השתנתה כל המפה, כל תהליך הגאולה, עולה יוסף לגדולה, פותר את החלום לפרות, תחילת הפרשה שלנו. אז כל ההיסטוריה היהודית הרב אילון מתחילה מזה שאגב שיחק, משחק שש בשל כמה אסירים, ככה ההיסטוריה היהודית מתגלגלת?
זה שאלה מדהימה, האייטם אגב עשית אותו כל כך טוב שאני באמת חשבתי שאתה מדבר פתאום על איזה בית סוהר וחלמת משהו עליי.
בור במצרים.
לא הבנתי מה אתה רוצה. אבל אתה, וזה נכון, השאלה היא באמת נכונה. אני לא בטוח שישבו שם שלושה אסירים עם בגדים מפוספסים, למרות שזה מזכיר לך יותר את התמונה שאתה רוצה לראות, זה גם לא היה בית סוהר בעיראק, זה היה במצרים, אבל...
טוב, בוא נסגור לשש בשל שיחקו.
כן, כן. וזה בית הסוהר, צריך להבין, זה בית הסוהר הממלכתי, זה בית הסוהר של האסירים הפוליטיים הגדולים ביותר. שר בית הסוהר הוא אדם מאוד מאוד נכבד, ובבית הסוהר הזה יושבים השרים, שמגיעים אחר כך ביום ההולדת את פרעו, שפעם הוכחנו שאגב הייתה בראש השנה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, ביום ההולדת את פרעו הם מגיעים למשפט לפני החושב שהוא כל יכול, הבשר ודם, המלך בשר ודם.
הוא שולח אותם לבית הסוהר.
הוא שולח אותם לבית הסוהר ושם...
וזה רק, סליחה רב, לא רק מחריף את השאלה, אם הם כאלה אסירים, כזה אגף חשוב בבית הסוהר, מה הם מחפשים אצל ילד קטן, יהודי, שפתאום יעזור להם לפתור חלומות? מה לא בלחלומות שלהם, או בכלל לא ברמה שלהם? מה הם מצפים בכלל ממנו שיבין בחלומות שלהם?
פה אני רוצה לנסות יחד, אבי, במחשבה רגע פקוחה, לעשות לכולנו מהפכה. אני זוכר מהגן, ואני משער לעצמי שכולם זוכרים כך מהגן באיזושהי צורה, שבבית הסוהר יושב יוסף, אחרי שזרקו אותו מסיפור אשת פוטיפר, העלילו על הוולידות, דרייפוס, והוא מגיע בעקבות העלילות על הג'יד, עברי, נער עברי, איש עברי, והוא רץ ברחובות כילד יהודי, כיהודון שזרקו אותו לבית הסוהר, על לא עוול בכפו, ובבית הסוהר בעל החלומות, פותר החלומות הנודע, פתאום נבחן בפתרון חלומות, הוא משתדרג, פעם הוא חלם יחד עם אחים, עכשיו הוא חולם או פותר חלומות לשרים, הוא יגיע לפתור חלומות למלך. אני כילד תמיד חשבתי שליוסף היה איזה לשכה כזאת, והיה כתוב שם משהו כמו חלומולוג, או פותר חלומות בעם, משהו כזה, ושאלתי את עצמי לאחרונה, מאיפה ידעו השרים האלה לגשת ליוסף? מה, הם למדו פרשת וישב?
הם היו ביחד בתא.
הם היו ביחד בתא, למי הם יגשו? הם פתאום סיפרו חלומות? שמע את הפסוקים, וזה דבר מדהים, ואני רוצה לומר לך, זאת מהפכה בתפיסה, של איך יוצאים ממצרים. זו מהפכה בכל תפיסת ה... סיפרו לנו סיפור ניסי, כמו הרבה פעמים שמנסים לספר לנו סיפור שאי אפשר להגיע אליו, כי זה יותר מרתק. אבל חבל על הזמן, כי אם אי אפשר להגיע אליו זה לא רלוונטי. זה קורה הרבה פעמים בסיפורי צדיקים. הוא כזה צדיק?
זה לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי. אז בשביל מה אתה מספר לי? כדי שאני ארדם טוב. כדי שאני אעשה וואו. איך אני נמצא בתמונה הזאת? וחבל, כי אין פרשות שבהם אני נמצא עם יוסף בן 17, ואני נמצא עם האחים שלו, ואני נמצא עם ראובן בבור, ואני נמצא עם כל אחד, ואתה במתח כזה, שלהפוך אותו ללא רלוונטי, לכזה סיפור צדיקי מנותק.
לא צדיק, אם יוסף יש לו אינטואיציה חכמה ובריאה, הוא קולט את החלום שלהם, ואומר לו, אוקיי, החלום שלך ככה, זה לא צריך חכם גדול, זה אינטואיציה.
ולי אין, אז מה אני עושה? אז הפרשה הזאת היא רק בשבילך, כי לך יש? בוא נקרא לך את הפרשה כמו שהיא כתובה. חצי דקה ותראה שהיא גם שלי. הסיפור הרבה יותר פשוט, אבל ממש בזריזות, כי האמירות המרצדים והכל, אמרת לי שאנחנו רוצים להספיק גם על חנוכה וגם על הפרשה, אז במהירות, יושבים בבית הסוהר. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים, והאופה לאדוניהם למלך מצרים. פרעה קוצף עליהם, ואיך אומרים בצבא, מאפסן אותם בקלבוש. שם אותם בבית הסוהר. יפה מאוד. הם במשמר, ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד. המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר. למה אתה מצפה עכשיו?
שהם יקומו בבוקר.
וישקימו בבוקר.
ויספרו את החלום.
ויספרו את היוסף. לא, את החלום. לא, אין את זה. נית. ויבוא עליהם יוסף בבוקר. או, אז כאן בגן היו אומרים, רוח הקודש. ויר אותם והינם זועפים. אומר רשי, זועפים עצובים.
עצבנים.
כן. אתה יודע מה זה ויבוא עליהם יוסף בבוקר? יוסף הוא הבוס. הוא הקצין תורן, כי שר בית הסוהר נותן לו לעשות את הכל. אין שר בית הסוהר רואה כל מאומה בידו. אז הוא הקצין תורן, והוא משקים אותם בבוקר. וכשהוא משקים אותם בבוקר, הוא רואה שהפנים שלהם קצת קווץ'.
זה לא צריך להיות חכם גדול בבית הסוהר לראות אנשים עם פנים קווץ'.
נכון. אבל הוא רואה שהם עוד יותר היום. אתה יודע מה צריך להיות? פשוט אדם רגיש, שמאיר בבוקר את החבר'ה, באוהלים, ולא רק צועק להם 3 דקות, אלא מסתכל ורואה אם לא קווץ' לו באזור האף פה, למטה קצת. ויה, אתה מודע לזה? כלומר, לא ויבואו הם ולא וישקימו הם, הם לא יזמו כלום. הם פשוט היו מכונסים, ככה, זועפים. וישאל את צריסי פרעו אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור. בקיצור, את שני אלה. הפסוק מדגיש כמה הם נכבדים, הם שרים, הוא אסיר. הוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? אני הייתי מצפה שכשר אופים קשוח, אם היה בא אליי אסיר עם המפוספס והששבש מהסיפור הקודם, הייתי אומר לו, פעם הבאה תבוא אליי דרך הממם, דרך הממפי, ועכשיו אתה חוטף בעיטה. חצוף. מה זה מדוע פניכם רעים היום? והם פתאום מתרגשים. והם אמרו אליו, חלום חלמנו. ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים. ספרו נא לי. וכך כל הסיפור מתחיל. עברית אחרת, יוסף מבית הסוהר, פותר את החלומות, וכאשר פתר כן היה, כעבור שנתיים יעמוד שר המשקים לפני פרעו, ויאמר לו, את חטאי אני מזכיר, אתה כל כך מתוסכל מחוסר פתרון לחלומותיך, שם היה איתנו איזה נער עברי אחד, נער עברי, עבד לשר הטבחים, איזה זלזול מופגן כזה של פוליטיקאי שזכה שוב להיות בשלטון, וזה ליום אחד והוא לא שם לב לזה אפילו. אז הוא היה כל כך צריך אותו, זה כל כך מוכר. שם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, והוא אולי יעזור לך, אדוני המלך. איך הגיע יוסף לארמון? תשובה. כי הוא היה בן אדם. כי כשהוא ראה מישהו עם פנים עצובות, הוא אמר לו, בוקר טוב, למה קווץ' לך? והמישהו הזה לא היה אח שלו, ולא היה בן דוד שלו, ולא היה מישהו מהעם שלו. ולפי הפתרון של יוסף, גם לא היה מישהו שהוא חייב לו הרבה, כי עוד 3 ימים תולים אותו. כלומר, מה הוא בדיוק יכול לעזור לו? יוסף המלך, יוסף הצדיק, יוסף הגדול, יוסף מסיפורי הצדיקים, מתחיל ביוסף הבן אדם. זה יוסף שכל כך רצה שהאחים שלו יסתכלו אליו וישאלו אותו פעם למה הפנים שלך נראות כך. ולא זכה לזה. אולי משם הוא למד שזה הפלטפורמה להמשיך לחיות? אחר כך יבואו כל שאר סיפורי הגאולה. כלומר, כל הגאולה מתחילה פשוט בשאלה, אם אתה יודע להסתכל אליי בפנים, חשבת אגב פעם על המילה פנים בעברית? כזאת מילה עמוקה, הפנים זה פייס, נכון? פנים. הפנים מתארות את הקלסטר החיצוני. הפנים זה הפנים.
זה הפנים.
זה הבפנים. כשאני אומר, תסתכל לי בפנים, אני מתכוון להגיד, תפסיק להסתכל לי סתם. תסתכל לי בפנים. מנהיג אמיתי, שעוד מעט יתגלה כמנהיג מתוחכם, כפוליטיקאי מדהים שאף אחד לא חלם שום סוגל, כשר אוצר שמשנה את כל הכלכלה העולמית. מתחיל את כל הסיפור לא בסליחה על הסגנון הישראלי, בדאווינים של ערב בחירות, אלא בהשכמת הבוקר.
או במה שנקרא אצלנו היום ברגישות חברתית.
ברגישות חברתית, וברגישות חברתית בתא, בלי מצלמות. לא כי מצלמים אותו בשוק, אלא ברגישות חברתית כשלא יוצא פסטיבל העוני החוצה.
ברגישות חברתית אמיתית, בתא, מול שני אנשים עם פנים עצובות, שאין לו כלפיהם כלום, יש לו כלפי עצמו, והוא לא יכול שלא לראות אותם. תראה הרב אלון, לגבי יוסף, ליוסף באמת אין הרבה מה להפסיד. יוסף יפתור טוב, יקבל שדרוג, לא יפתור טוב, ימשיך לשבת בכלא. השאלה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו היא לא על יוסף, על הפתרון, אלא על המלך פרעה הגדול, החכם, שלוקח הימור מדהים, הוא חולם חלום, מביאים לו איזה נער עברי מסכן עם בית הסוהר, מחליפים אותו בגדים, מביאים אותו לפרעה, הוא פותר את הפתרון, פתר טוב, לא פתר טוב, עוד לא הוכח שום דבר שהוא צודק, ופרעה באיזה נדיבות לב, בלי להעביר אותו ועדת מכרזים, מבחן פסיכומטרי, מבחן פסיכוטכני, סתם, נותן לו משנה למלך, חיכו לפניו אברך, נותן לו את כל הסמכויות, הימור מדהים. אז או שפרעה הוא, איך אמרת פעם, בפוקס, ייתן פה איזה מפעל חייו, והוא מזהה ביוסף כוכב נולד, או שפרעה הוא טיפש גדול שילד בן 17 מסבר אותו על האצבע הקטנה.
30. ב-30 שהוא מגיע, כן.
על האצבע הקטנה.
זו שאלה מצוינת. אני אומר ככה, כיוון שנמצאים בחנוכה עם אווירה של נרות, איזה בדיחה קטנה, אבל באמת רק בתור בדיחה. בדיחה ששמעתי פעם מנתן שרנסקי, שהוא אמר פעם בישיבת ממשלה, ששרים מתחלקים לשני סוגים. לכאלה שהיו פעם בכלא ואחרי זה באו לממשלה, ולכאלה שזה הפוך. הרזומה של יוסף זה שהוא כבר היה בכלא. כלומר, הוא היה בבית הסוהר שנתיים. הוא היה בבור. הוא כבר היה שם, ועכשיו הוא מגיע.
אין לו מה להפסיד.
וזה לא רק אין לו מה להפסיד, זה משהו אחר לגמרי. הרבה הרבה יותר עמוק. פרעה מגדיר בדיוק מה הוא מצא ביוסף. פרעה אומר ליוסף, הנמצא, הוא אומר לסובבים אותו, הנמצא חזה, זה הביטוי, שיוסף גומר לפתור לו את החלומות. הוא אומר את המילים הבאות, הנמצא חזה, איש אשר רוח אלוהים בו, ויאמר פרעה, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תשב על כיסא, על פיך אישה כל עמי, רק הכיסא יגדל ממך וכו'. בוא נחשוב רגע מה הוא אמר לו. יוסף בעצם הציע לפרעה עכשיו הצעה, שבלי להיכנס לפרטיה, מקוצר הזמן, היא בנויה בעצם מכמה מרכיבים יסודיים שהם חדשים לחלוטין לפרעה. המרכיב הראשון הוא, יש אלוהים. המרכיב הראשון הזה אומר, כיוון שיש אלוקים, יכול להיות שאני בן 30, ואתה בן 50, או בן 70, או בן 80.
יכול להיות שאני עבד ואתה מלך, אל תשכח את זה.
יכול להיות שאני עבד ואתה מלך. יכול להיות שאתה הפרה השמנה, ואני הפרה הרזה. יכול להיות שאתה השיבולים המלאות, ואני השיבולים הדקות. בעולם שיש בו אלוקים, זה גם יכול להיות הפוך. רק במצרים של מצרים, מי שהוא הפרה השמנה, הוא תמיד יהיה הפרה השמנה. יוסף עשה כזאת מהפכה, כזאת זזית בחייו של פרעה. הוא אמר לו, אדוני, אתה יודע למה אף אחד מהחרטומים לא הצליח לפתור לך את החלום? אתה טועה, לא כי הם לא חכמים. אני לא חכם יותר מהם. כי הם לא מסוגלים בכלל להעלות על הדעת. שהיאור, האלוה שלכם, יכול להתייבש. כי הוא הרי בטוח, כמו הבורסה, כמו, לא יודע. פרעה זה לא סיפור מהעולם הקדום. כמו שסיפורי הצדיקים שאמרתי מקודם מדברים עלינו, גם השיחה עם פרעה היא לא עם איזו מומיה כזאת מהמוזיאון לארצות המקרא. זה טוב לציור. קדימה, בוא נצא משם. השיחה של יוסף עם פרעה היא שיחה שלי עם עצמי הרבה מאוד פעמים. האם אתה יכול לקבל את הנחת היסוד שהביטחון שלך הוא זמני מאוד?
לא מספיק שבא ילד מבית הסוהר לפתור חלום, הוא עוד מעיז להגיד תזה שסותרת על פניה את כל התפיסה והפילוסופיה והשקפת העולם המצרית לפני המלך, מה שנקרא דוח בפנים.
דוח בפנים, והוא עושה יותר מזה. הוא בעצם אומר למלך בצורה מאוד מרומזת. אדוני המלך, תעשה מכרז לתפקיד. אבל חבל הזמן, תתפור אותו, כי אני מתאים לזה. הוא אומר את זה הכי גלוי שיש. הוא בעצם אומר למלך, אדוני המלך, בעולם שיש בו אלוהים, אין בו אדונים ועבדים. ולכן, אדוני המלך, הזכות שאתה יושב על הכיסא הזה, כמנכ״ל העולם, כראש האימפריה הגדולה בעולם שהולך להיות עולם של רעב, מחייבת אותך מוסרית לשמוע את הקול האלוהי שמדבר מתוכך. יוסף בא אל פרעה ואומר לו דבר מאוד מכבד. אדוני פרעה, זה לא שאלוקים דיבר איתי, הוא דיבר איתך. יוסף בא אל פרעה ואומר לו, אלוקים נגלה אליך בחלום, כמו שהוא נגלה לישעיהו, לירמיהו ולנביאים. הם עוד לא היו, לא אמר לו את השמות שלהם. הוא אומר לו, אדוני המלך, יש לך כוחות אדירים. אתה מתכחש לקיומו של אלוהים, כי אתה לא רוצה שהוא ייקח לך את המקום. כי עכשיו אתה תפסת את המקום שלו. אתה לא מבין שכשהוא יהיה בעולם, אז יהיה לך מקום. ואז תוכל, אגב, אתה יודע מה התגובה של פרעה? תגובה אצילית, תחשוב על פוליטיקאי. אתה יודע מה התגובה של פרעה? הוא זז, הוא נותן את הטבעת, הוא אומר, אתה תעשה את זה יותר טוב ממני.
אבל איך פרעה יצא אחר כך לתקשורת המצרית ויסביר לה שכל כלכלת מצרים וכל עתיד מצרים נתון בידי ילד ישראלי בן 30? איך הוא יכול להסביר את זה? יש לו מיליוני חכמים וגאונים ולובים למיניהם ומומחים אינטלקטואליים, וילד בן 30 יהודי יציל את כל הכלכלה
שלו. זה נס חנוכה של מצרים. כי מה שבעצם אומר פרעה, אני לא רק באתי לומר אמירות מוסריות גדולות, רעיונות יפים על קיום האל, על, על, על אמונה באל אחד, על מונותאיזם מול היאור, מול מצרים. אני בא להגיד לך שהאל הזה שאני מייצג עכשיו, הוא מעורב מאוד בחיים הכי מעשיים שיש. הוא מאוד מתעניין באיש הרעב במצרים, או בשאר מדינות החסות באימפריה הענקית שלך, קרי בכל העולם. אתה חולש על מאות ערים ומדינות. ולתפיסה המוסרית הזאת יש משמעויות כלכליות ומדיניות. ואתה יכול לשנות אם אתה תתפוס פחות נפח אישי, אם האינטרס האישי פחות ימלא את המסך, אם פחות נשמע את האני והאני והאני. אתה יודע מה הוא עושה בימים של ערב בחירות, זה כל כך חשוב? הוא אומר, אני מזיז את הכיסא. שמעת על המילה הזאת פעם? רק הכיסא אגדל ממקה. הוא אומר, שב פה, אני זז. הוא פותח את המשפט במילים, אני פרעו, ובלעדיי, אבל בלעדיך לא ירים איש את ידו. אני נותן לך את הכוח, ומכאן אני פתאום מבין שיש לי כוח. כל עוד לא נתתי לאף אחד את הכוח, עכשיו אני בעצם תופס בגלל פתרון החלום. חשבתי שיש לי כוח. בערבית אומרים, שופו לי ינס. תחזיקו אותי, אני... חשבתי שיש לי כוח. לכן לא נתתי לאף אחד כוח. וזה בעצם מה שהוכיח שאני שום כוח.
יכול להיות...
עכשיו שאני נתתי לך את הכוח, פתאום אני חש כוח.
יכול להיות הרב אלון שאת החוכמה של יוסף לראות את העיניים, את הפנים של שני השרים, הייתה לפרעה לראות את הפנים של יוסף, לראות שבפנים שלו, או בפנים שלו, שזה משהו ש... הרבה יותר אמיתי מאשר עוד איזה אינטרס של יועץ שרוצה לתחמן אותו בכיסא הבא.
זה מדהים, והוא אומר את זה במילים הברורות. הנמצא כזה, איש, איש הכוונה היא מאוד ריאלי, מאוד מעשי, גם קצת אמביציוזי. הוא לא נראה לי כזה מבח כמו שסיפרתם לי. איך אתה אמרת לי שם איתנו נער עברי, עבד עשרה טבחים, חשבתי שבאמת הגיע לאחד עם משחק שש בשם פיג'אמה של פסים. זה בחור עם אמביציה, הוא הולך לעקוף את כולכם מימין. הנמצא כזה איש, אשר רוח אלוהים בו, הוא בכלל לא מדבר מהפרטי שלו. הוא מדבר ממקום לגמרי אחר.
הרב אלון, עוד דקה, יש לנו שתי דקות, עד שהנרות הללו עוד דולקים. אתה יודע, לא נעים להגיד בחג החנוכה דווקא, שלפעמים אתה מקנה, או אני מקנה קצת בגויים. לא נעים להגיד את זה. הגויים, יש להם שכל. על כל חג קטן, נגיד איזה חג מסכות, חג משהו, מרביצים שולחן, אוף, מרביצים סעודה.
מה, אוף? טרקי.
כן, טרקי, סנקסגיבינג, כל הדברים האלה. אנחנו יש לנו חג, חנוכה, מלחמות, תשועות, ישועות, גאולות, היה אפשר להרביץ פה שולחן, מה עשו היהודים? נר לי, נר לי, נר לי דקיק, וחתיכת סופגניה. זה לא פספוס הרב אלון, מה אנחנו רוצים מהנר הזה? זה נר, זה יש הרבה עמים, כל עם מדליק נר על פה ועל שם, כיכר נרות, נוער נרות, יש הרבה נרות. כל החג הגדול הזה, מלחמה, חשמונאים מקבים, זה מה שנשאר לנו, נר לי דקיק?
זה לא יאמן, כשחושבים על חנוכה, ככה בשתי דקות שיש לנו. צריך איזה זמן ארוך, אבל באמת לאור הנרות האלה. חנוכה בהיסטוריה הוא החג היחיד, זה ישמע מוזר קצת, אבל הוא מאוד פשוט מה שאני הולך להגיד. חנוכה הוא החג היחיד שהוא כל כולו ארץ ישראלי. פסח התרחש
מצרים.
במצרים. פורים התרחש
בבל.
בכלל בפרס. נכון? חג הסוכות מתאר את הסוכות שהיו במדבר. שבועות עדיין בהר סיני, על הגבול, נכנסים מחוץ לארץ, בתוך הארץ. חנוכה הוא החג ההיסטורי שכולו ארץ ישראלי. אני הייתי מציין אותו עם פטישים. עם ספרי. לפחות. חלף עם הספרי. או לפחות, אני יודע מה, הדתיים כאלה יגדירו את זה, ריקוד גלים. איך מציינים את חנוכה? לא יאמן.
נר לי דקיק.
נר לי דקיק, ואיפה? בבית. עוד משפט אחד. החג הכי ארץ ישראלי, היחיד בעצם בהיסטוריה, שהוא כולו הארץ, והוא שינה את מפת המדינה. הוא שינה את גבולות הארץ. הוא קבע גבולות חדשים במדינת החשמונאים, אגב, הכי רחבים שהיינו בהם בהיסטוריה. הוא לא מצטיין בשום דבר לאומי. הוא מצטיין בבית. עד כדי כך הוא מצטיין בבית, תראה, גם מצה אוכלים בבית. אבל מצה אפשר לאכול גם לא בבית. נניח אדם אין לו בית. יכול לאכול מצה. נר חנוכה חייב להיות מהבית. כלומר, המקום הוא הבית. הבית כלפי חוץ, אבל צריך בית. ואם תרשה לי, לדעתי, יש כאן בשורה אדירה. תחשוב רגע על מנהיגים. תחשוב רגע על החשמונאים, על מנהיגים רוחניים וחברתיים ופוליטיים שלוקחים ממלכה וחיים במאה שנות, היה 200 שנים של חשמונאי, אבל 100 השנים הראשונות בערך הם באמת בעוצמה אדירה של 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 שלטון, של עוצמה, הרגשה מדהימה. והם קובעים אז שהדרך שנציין את חנוכה כל ההיסטוריה תהיה סביב הדבר הכי חזק שקוראים לו הבית. הדרך שנציין את חנוכה תהיה סביב האמונה של כל אחד ביכולת שלו לקחת נר ולהאמין בכוחו לגרש את החושך. זו ידיעה מדהימה. יכלו בקלות להפוך את חג החנוכה, לא להפוך, ההיגיון היה לעשות מחג החנוכה טקס הדלקת משואות ציבורי. לעשות את חג החנוכה טרקי. לעשות את חג החנוכה אורות אדירים. אני תמיד חושב על זה, על הרקע להבדיל בין חנוכה לקריסמס שיש באותה תקופה. זה אותם אורות, אבל זה בבית. זה מהבית, מבפנים, מהמקום החזק שאף אחד לא יכול לקחת אותו. הבית הזה שנבנה נותן איזו עוצמה כזאת שהופכת את חנוכה למשהו שלא נפסק. בכל הדרכים, בכל המצבים, הנר שכל אחד יכול לדלוק ממנו.
הזכרת הרב אלון את הנר ואת הגירוש של החושך, ואני רוצה להזכיר לך וגם לצופים, השבוע נכחנו שנינו מברך, תערכת את החופה של דוד חתואל עם לימור, הסיפור המפורסם של דוד חתואל, אני רוצה לומר לך ואני רוצה לומר גם לכם הצופים, במוצאי שבת בשעה 8, תשודר תוכנית מיוחדת עם דוד חתואל, בה הוא מדליק נרות חנוכה בבית נשיא המדינה, אתם מוזמנים מחר, מוצאי שבת בשעה 8, לתוכנית מיוחדת, באמת סיפור מדהים של גירוש חושך ושל שיקום מחדש. נהיה איתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא. כל פעם תודה לך הרב אלון. שבת שלום, חג שמח וחודש טוב.
שבת שלום.
תודה גם לכם. תזדרזו להדלקת הנרות. שבת שלום.